הכל חי אונליין 93fm.co.il שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
בוקר טוב, ערב שבת שלום, ואנחנו ערב שבת הגדול. הגענו כבר לישורת הגדולה האחרונה לקראת חג הפסח. החג בו שערי שמיים נפתחים. החג בו נפתחים שערי שמיים גם אם לא ראויים לכך. ופסח השם על הפתח, היה אומר הרבי מקוצק, בדרך כלל ריבונו של עולם מבקש, פתחו לי פתח, תעשו משהו. בחג הפסח גם על זה הוא פתח. הכל בא מאיתרותא דלעילא. אבל אף על פי כן, פטור בלא כלום אי אפשר, ואנחנו רוצים לעשות קצת הכנה ראויה לקראת החג. ובשעה הקרובה אנחנו נשתדל קצת להטמיע רעיונות, מסרים שילוו אותנו לקראת חג הפסח. אבל קודם לכל אני רוצה להודות לכל העושים במלאכת הקודש, מנדי אור על ההפקה הטובה, לישי פופובסקי אשר על האולפן, ולכולכם שתהיה האזנה מועילה, ערבה, שתלווה אותנו לקראת חג הפסח. שבת הגדול. טעמים רבים נאמרו על הסיבה של הטעם של שבת הגדול, מדוע הוא נקרא כך שבת הגדול. ידוע מאוד טעמו של רבי יוסף קארו בית יוסף על הנס הגדול שקרה. הנס הגדול לאמור, כאשר עם ישראל נצטווה בעשור לחודש לקחת להם איש שה לבית אבות צל הבית, והשה כידוע היה האלוהים של מצרים, ו הם קשרו אותו לקירי המיטה, והמצרים חרקו את שיניהם ושואלים אותם, מדוע? על מה אתם לוקחים את השה? והם אומרים להם, אנחנו הולכים לזבוח אותו להשם אלוקינו, והיה נס ולא קרה כלום. ועל זה, על השם הנס הגדול שהרה אז בשבת, עשור לחודש כחל בשבת, על הנס הזה קוראים לזה שבת הגדול. אבל תרשו לי אולי עוד קצת להוסיף על דבריו הגדולים כיהודה ועוד לקרא של רבינו הבית יוסף, ולהסביר קצת את הרעיון של הבית יוסף. אנחנו יודעים, כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, איננו יודעים בדיוק כמה הם יוצאים. אנחנו יודעים שיוצאים 600 אלף רגלי גברים למעלה מגיל 20, ועוד נשים ועוד ילדים ועוד זקנים ועוד טף. אנחנו מקובלים מפי החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, שיצאו כ-5 מיליון איש, ורודפים אחריהם 600 רכב בחור. ועם ישראל צועק וזועק לקדוש ברוך הוא, ושואל רבינו אבן עזרא, למה הם צועקים? למה לא ילחמו על נפשם, על בניהם? אין הרי שום פרופורציה בין 5 מיליון לבין 600 רכב בחור, גם לדעות שבכל רכב היו 3 אנשים, 1,800 ביחס של 5 מיליון, הרי זה שום פרופורציה, מדוע הם לא ילחמו? התשובה בלשונו של אבן עזרא, כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היה היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים. להמור אבן עזרא אומר, הבעיה הגדולה של עבדות היא לא מה שאנחנו רק חושבים בפסח, כאשר אנחנו רואים את האגדות המצוירות, כאשר יש רואים אנשים עובדים בפרך. נכון, זו בעיה אחת, אבל יש בעיה נוספת. הבעיה הנוספת היא העבדות הנפשית. העבד מעולם לא מאמין בעצמו. העבד מעולם אין לו את האישיות שלו. כל רצונו, כל מהותו, היא בסך הכל למצוא חן בעיני האדון. מה האדון יאמר עליו? מה האדון יחשוב עליו? זהו בעצם העבד. העבד האמיתי יכול להיות גם אצלנו היום. אנחנו הרי חושבים, יצאנו, לא, כל אחד יש לו את המיצרים. נחשוב לרגע כמה פעמים אדם מרוצה לקבל את ההחלטות, אבל מה שמעניין אותו בעצם זה מה יאמרו, מה יגידו. לזה אנחנו קוראים עבדות. אדם שאין לו את העצמיות שלו, אין לו את האישיות שלו, אין לו את הזהות שלו, הוא בעצם נחשב לעבד. זוהי הבעיה הגדולה של העבדות. ולכן אומר אבן עזרא, עם ישראל לא יכל להילחם כנגד המצרים. ומפני זה, ממשיך אבן עזרא וכותב, סיבב הקדוש ברוך הוא שזה הדור לא יוכלו להיכנס לארץ ישראל, כי הם לא יוכלו להילחם כנגד העם היושב כאן בארץ. תמתי לעצמי, מה אבן עזרא אומר? הרי הסיבה שהם לא יכלו להיכנס, הרי סיבה אחרת, חטא המרגלים. אבל אם נעמיק, בעצם זה חטא המרגלים. מה היה חטא המרגלים? הרי הרמב"ן אומר, חטא המרגלים, בעצם הרי הם דברו אמת. אז העם היושב בארץ, ערים היו בצורות גדולות מאוד, ילידי ענק ראו שם הכל. מילה אחת אומר אבן עזרא, אפס, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא יכולים. מי אמר? זה עבדות. עבד שלא מסוגל להילחם, עבד שלא מסוגל להתנתק מכבלי עבדות, זוהי בעצם העבדות. אי אפשר להוציא עם ממצרים במחשבה כזאת. אי אפשר, צריך קודם כל להוציא להם את תכונת הנפש, מה שאנחנו היום קוראים להעצים אותם. הקדוש ברוך הוא עשה אכן כמה דברים כדי להעצים אותם. למשל, דבר אחד שהקדוש ברוך הוא עשה, היא באמת לקשור את עשה. מדוע לקשור את עשה? דבר שנצטוו אך ורק בפסח מצרים, לא בפסח דורות. כן, אתה רואה? זוהי בעצם, הנה, האדון המצרי, תחשוב, תראה, זו האלוהים שלך, עכשיו אני הולך לשחוט אותו. זה נתן בהם תכונת נפש של גדלות, זה נתן בהם נפש באמת לחשוב, הנה, אנחנו כבר לא כפופים תחת המצרים, אנחנו אישיות של עצמנו. אולי אם יורשה לי להוסיף טעם לשבח על דבריו של רבינו מרן הבית יוסף, זהו נקרא הגדול. הגדול, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, מהי גדול? גדול זה לא בגיל. יש אדם שסמוך גדול, אבל הוא סמוך על שולחן אביו, הוא נקרא קטן. מי שסמוך על שולחן עצמו הוא הגדול. בשבת הגדול, כאשר קשרנו את עשה לקירי המיטה, נהיינו גדולים. הפסקנו להיות סמוכים על קירי המיטה, הפסקנו, סליחה, להיות סמוכים על המצרים. מעכשיו אנחנו עומדים בעצמנו. זהו עם שיוצא מעבדות לחירות. אנחנו התחלנו לצאת אכן לחירות עולם, ולכן השבת הזאת, כמה נאה לשמה שתיקרא שבת הגדול, השבת בה אנחנו נהיינו גדולים. אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, כשיצאו לא יצאו אלא ביום. מה זה גאולת ערב, גאולת יום? גאולת ערב זה גאולה שאף אחד לא רואה, לילה. גאולת יום זה גאולה שכולם רואים. גאולה שכולם רואים זו הגאולה הפיזית, רואים עם יוצא ממצרים. אבל אוי לה לגאולת הערב, לגאולת היום, אם היא לא מוקדמת בגאולת ערב. זו הגאולה, התכונה הנפשית. אדם צריך להאמין בעצמו. זוהי אותה הגאולה, איך הוא כותב האדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין, צריך אדם להאמין בהשם יתברך, ואחר כך צריך להאמין בעצמו. כך כל אדם ואדם, זוהי גאולתו. כאשר האדם יודע, מאמין בכוחותיו שלו, אז הוא יוצא מהמיצרים שלו, הוא יוצא מהכוחות שלו, כדי באמת מן המיצר קראתי הנני במרחב, הוא יוצא מאותם המיצרים הקטנים שלו, זוהי הגאולה של האדם. כך האדם ניגל על ידי שהוא מתחיל להאמין בעצמו. השבת הזאת היא התחילה להיות השבת של הגאולה, כי העם התחיל להאמין בעצמו, קושר את קירי המיטה, לא זו בלבד, אחר כך הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לקחת את השה הזה ולצלות אותו צלי. מדוע צלי? אומרים רבותינו הראשונים, הצלי תמיד מדיף ריח. למה? כדי שהמצרי יבוא ויסתכל ויתבונן, למה יש ריח? אם זה מבושל הוא יכול לא לדעת מזה, אבל בצלי כל השכנים יודעים. ואני אומר לו, אתה רואה? הנה זה האלוהים שלך, אני שוחט אותו. וכדי שלא תוכל גם לנסות להכחיש, ראשו על קרבו ועל קרעיו, אתה צריך להראות לו את זה, הנה, כולו נמצא, הנה השה שלך, האלוהים שלך, אני הולך לשחוט אותו עכשיו, מכין אותו למען הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. לא זו בלבד, אומרים רבותינו הראשונים, לכן נצטווינו בקורבן פסח לעשות אותו קורבן קטן שנה. למה הוא צריך להיות בן שנה? כי אם לוקחים כבש גדול, אפשר להימנות עליו הרבה. אבל אם לוקחים בן שנה הוא קטן, אי אפשר הרבה. כי התורה רצתה שהרבה הרבה כבשים יראו, שהמצרים יראו את הדבר הזה. למה? כמעט כל יהודי צריך לשחוד, כדי שזה להכניס גבות עוז בנפשם. הוא מה שדוד אומר לך, אומר, תריבני עוז בנפשי. על הקדוש ברוך הוא צריך לתת את התעצומות. זוהי תחילת הגאולה. שבת הגדול, התחלת הגאולה, זוהי הגאולה הנפשית. רק אחר כך אפשר לצאת, להיגאל גאולה פיזית, גאולת עולם.
Hey,
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע, עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
ערב שבת הגדול, בואו נלמד קצת על איך התחילה הגאולה. ויענחו בני ישראל מן העבודה, התורה מספרת, ויזקו, וטל שעבתם אל האלוקים מן העבודה, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו. פשוטם של מקראות מוכיח שהגאולה של ישראל באה בגלל שהם צעקו, בגלל שהם התפללו, וישמע אלוקים את נעקתם. אכן, חזל גם אומרי, בזכות מה הם נגלו? בזכות הענקה, בזכות הצעקה. והדבר מאוד מאוד מוזר, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בברית בין הפטרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו מבינו אותם 400 שנה. מעתה אנחנו עומדים ושואלים, אם נגמרו 400 שנה, הגיע זמן גאולתם. אם לא, מהי תועיל התפילה? איך זה תועיל? וחזל יאמרו במפורש, הקדוש ברוך הוא גאל אותה מתוך חמישה דברים, מתוך צרה, תשובה ומתוך הקץ. ולכאורה הדברים האלה הרי הם סותרים את עצמם. הרי אם זה מתוך הקץ, זאת אומרת דבר קצוב. אם זה מתוך תפילה, אז זה לא דבר קצוב. אז איך הדבר הזה יבוא ויועיל? אנחנו צריכים לדעת. האדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, תפילה, הוא אומר, צריך לכל דבר, אף על פי שנגזר מהשם יתברך. להמור, גם דבר שהקדוש ברוך הוא אמר, הבטיח לאדם, אבל האדם לא יקבל אותו עד שאדם יתפלל, יבקש מריבונו של עולם. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא צריך את התפילה, אלא הדבר הזה פשוט נובע, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לחבר את האדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה קשור אליו, מחובר אליו, ולכן האדם צריך להתפלל, והרבה לקדוש ברוך הוא. כך אנחנו יודעים גם התפילה הראשונה של אדם הראשון, הגמרא אומרת, ביום השלישי, רב אסי יקשה כתוב, תוצא הארץ דשא, ואחרי זה כתוב, ביום השישי, כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, שואל רב אסי, אז היה דשא? לא היה דשא? היה שיח? לא היה שיח? אומרת הגמרא, במסכת חולין, דף סמך, עמדו הדשאים על פתח הקרקע מהיום השלישי, אבל חסר היה דבר ראשון, דבר אחד, עד שבא אדם הראשון וביקש רחמים וירדו גשמים וצמחו. ללמדך שהקדוש ברוך הוא מתהווה, הרבה דברים מחכים לנו פעמים רבות על הפתח. אנחנו רק צריכים להתפלל כדי שהדברים האלה יצאו מן הפתח, יצאו אל הפועל. זה בעצם כל תפילה. כך גם אומר רבינו החתם סופר, שאל שאלה מאוד מעניינת, הרי אנחנו יודעים כאשר אליעזר הולך לשדך את יצחק עם רבקה, הדרך קפצה לו, ואז בדרך חזרה שואל החתם סופר, כבר השידוך מוכן, למה הנס היה רק בהלוך ולמה הנס לא היה בחזור? אומר רבינו החתם סופר, אני אגיד לך למה. כי היה חסר דבר אחד, יצחק לא התפלל על השידוך. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם שום דבר מבלי שיתפלל. תפילה צריך לכל דבר, אף על פי שנגזר מהשם יתברך. רק אחר כך ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, והישא עיניו ויער והנה גמלים באים. רק אחרי שהוא יוצא לסוח, אין שיחה אל התפילה, אז הוא יכול לקבל אכן את התפילה, את ה השידוך המוכן שלו. כך אומר רבי צדוק, אנחנו הרי מתפללים יום יום. מדוע? הרי אנחנו פוסקים כמו חכמים, שאדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו ביום הכיפורים. אם כן, מדוע אנחנו צריכים להתפלל יום יום עבור כל דבר? הרי הקדוש ברוך הוא גזר על האדם כמה פרנסה, כמה בריאות, כמה שידוכים. הכל נגזר בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. אם כן, מדוע אדם צריך להתפלל יום יום? נכון, ייתכן שהקדוש ברוך הוא גזר, אבל בלי תפילה, אדם לא יקבל גם מה שנגזר לו. משל, למה הדבר דומה? אדם בא, נותן לחבר שלו, הכניס לו מתנה גדולה בתוך הכספת, אבל הוא לא אמר לו את הקוד. הקוד, רק על ידי אמירת הקוד, היא יכולה להוציא את המתנה הזאת מבית הגנזים, מתוך הכספת. גם מה שהקדוש ברוך הוא נתן, אמר, יש לך את זה, אבל התפילה היא זאת שפותחת את שערי השמיים. תפילה צריך לכל דבר, אף על פי שנגזר מהשם יתברך. מעתה נלך עוד שלב. לא זו בלבד שאדם לא מקבל בלי תפילה, אבל צריך לדעת דבר נוסף. הקדוש ברוך הוא אמר, התפילה היא בעצם, צריך לדעת, הגזר דין של האדם הוא כמו חומר פלסטלינה כזה, שהוא בעצם, איך זה יהיה? אתה מעצב את הדבר, כל אחד מעצב, איך? על ידי התפילה. הקדוש ברוך הוא אמר 400 שנה, ממתי מתחילים עד 400 שנה? אנחנו לא יודעים, הרי ועבדו ועינו אותם 400 שנה, הרמב"ן אומר זה מקרא מסורס, כי הרי הם לא עבדו ועינו אותם 400 שנה, אומר הרמב"ן, הגר יהיה זרחה בארץ לא להם 400 שנה, אבל ועבדו ועינו אותם לא 400 שנה, אז למה התורה נותנת מקרא מסורס? התשובה, כי הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא אומר את הגזרה, הוא אומר אותה בצורה שאתה על ידי התפילה יכול לעצב אותה. נכון, 400 שנה, הקדוש ברוך הוא לא אמר ממתי זה מתחיל, כמה יעבדו, כמה יענו. אם עם ישראל היה מתפלל נגיד מההתחלה, ייתכן שהם היו עובדים יום אחד. וייתכן שאם עם ישראל לא היה מתפלל, בכלל, ייתכן שהם היו צריכים לעבוד 400 שנה ממש בפועל. כי הכל תלוי באדם. אדם הוא הקובע, התפילה שלו, הצעקה שלו, הבקשה של ריבונו של עולם היא מעצבת. משל, למה הדבר דומה? הגמרא אומרת, אדם למשל נידון בראש השנה על גשמים. נגיד שירדו לו 700 מילימטר גשם. אבל איך הם ירדו? האם זה ירד טיפה טיפה כל יום? או שהדבר הזה עלול ירד במכה אחת גם לא טוב? או שזה ירד באמת במינון נכון? הכל זה תלוי בתפילה של האדם. גם אם נגזר מסגרת כללי, אבל איך הדבר הזה יהיה, זה ממש תלוי אך ורק באדם עצמו. הוא הקובע על ידי התפילה שלו. לכן גם כאן התשובה היא ברורה. וכיוון שהם צעקו, וישמע אלוקים את נעקתם, החליט שעכשיו נגמרו 400 שנה. אם אלמלא לא היו צועקים, 400 שנה היו ממשיכים הלאה. לכן זה מה שחזל אומרים, שמתוך חמישה דברים הם נגלו, גם מתוך הקץ 400 שנה, אבל גם מתוך התפילה. התפילה היא זאת שבררה מתי ייגמר הקץ. וכך חזל אומרים, גם לעתיד לבוא, חזל אומרים בדיוק יהיה אותו הדבר. בזכות מה יגלו? יגלו גם כן בזכות התפילה ובזכות הקץ. אנחנו יודעים, יש קץ שהקדוש ברוך הוא, יש בעיתה, אבל יש אחישנה. במה זה תלוי? בבקשה שלנו, ברצון שלנו, כדי שנרצה להיגאל. אתה תקום, אומר הכוזרי, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד. מתי אנחנו נזכה באמת את הגאולה? כאשר יכספו אליה תכלית הכוסף. רבי יושב בר סולובייצ'יק, בעל הבית הלוי, היה רב בכמה מקומות, אבל הוא היה בכמה מקומות, לא זה החליט שהוא יותר לא מעוניין ברבנות. והסתגר לו בבית המדרש, ישב ולמד. העיר בריסק הייתה צריכה רב, שמעו את שומו של מרן רבינו יושב בר סולובייצ'יק, בעל הבית הלוי, באו אליו משלחת נכבדה, ומנסים להפציר בו, שיקבל עליו את עול הרבנות של בריסק, והוא בשלו, אחד אומר לו, אבל הרב, יש שם עיר גדולה, לא, אני לא רוצה יותר רבנות, והשני אומר לו, אבל הרב לא יצטרך לעבור מסע בחירות, כי כולם מסכימים, גם זה לא, השני אומר לו, הרב, אנחנו רואים שאתה חי בדחקות, שם אתה תוכל להתפרנס, שוב לא, והם בצר להם פונים לעזוב את החדר, ואז אחד הגבאים אומר, אבל מה אנחנו נעשה? 40,000 יהודים יודעים שהרב צריך לבוא ומחכים לרב, מה נעשה? שומע בית הלוי, 40,000 יהודים מחכים לי, אינני יכול להשיב את פניהם ריקם, לקח את החליפה, לבש, חבש את הכובע, בא איתם. שמע זאת הסבא קדישה חפץ חיים, אמר, אם משיח צדקנו ישמע ש-40 אלף יהודים מחכים לו בתכלית הכוסף ורוצים שהוא יבוא, גם הוא ייקח בוודאי את החליפה, יחבוש את המצנפת ויבוא. אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד.
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע, עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
בעל ההגדה, כידוע, מדבר על רישותו הגדולה של פרו. ואז, כמה מעניינים דבריו של בעל ההגדה. אומר לך בעל ההגדה של פסח, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. פרו, הוא אומר, לא גזר אלא על הזכרים. לבן ביקש לעקור את הכל. אומר לך, בא להגדה, תבין, כמה שאני מדבר על פרו, אבל פרו הוא הדבר הקטן, הוא רק על הזכרים. מי שהיותר גרוע, אומר לך, בא להגדה, שלא להתבלבל, זה לבן, הוא מבקש לעקור את הכל, שנאמר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מאות, ואישם לגוי גדול עצום ורב. ואנחנו עומדים, שואלים את עצמנו, סליחה, למה לבן יותר גרוע מפרו הרשע שרצה להטביע את כל היהודים? לבן היה רמאי, החליף את מזכורתו של יעקב, אבל ממה זה נבע? הרי אהבת ממון שפעמה בו, אבל למה רואה אותו בבעל ההגדה, בדמות של לבן, אויב כל כך חמור, אפילו דמותו של פרו היא מתגמדת? נכון, בעל ההגדה הביא פסוק ממקרא ביקורים, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, הרמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט. אבל באמת גם הפסוק מוקשה, איפה מצאנו שהרמי ביקש לאבד את אבי? באמת, אבן עזרא אומר שלכן למד לא כמו בעל ההגדה, והוא אומר, הרמי עובד אבי, הרמי עובד אבי, למה הוא ניסה? אומר אבן עזרא, הרמי זה בכלל יעקב, כאשר יעקב היה בלי ממון, הוא היה הרמי, והוא היה עובד. המהר"ל מפראג שואל עליו בגוריה, מה פתאום, איך אפשר להסביר שהתורה תכנה את יעקב אבינו ארמי? אולי אפשר להסביר את הדבר בצורה קצת שונה וקצת אחרת. באמת, בעל ההגדה בא להגיד לך, אתה יודע מי האויב הכי גדול? לא פרו. פרו הוא בעצם האויב הפיזי של עם ישראל. הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אבל זה בעצם אויב אחד, יש אויב סוג אחר הרבה הרבה יותר גרוע, וזה לבן. הסוג של לבן הוא אויב בנפש, אויב שרוצה להטמיע את עם ישראל בחיוך גדול. אבל זה תדע לך, אומר לך בעל ההגדה, גם כשאנחנו מדברים על פרו, על האויב הפיזי, לא מזה אנחנו צריכים להיבהל, מזה אנחנו יודעים את האויב, מכירים. אבל הסכנה הגדולה ביותר, אומר לך בעל ההגדה, היא דווקא מאותו האדם, מאותו הסכנה הרוחנית, שהיא באה בחיוך רחב והיא עוטפת אותך, ויחד עם זה אתה נמשך אליה בעבותות של קשר, והיא עלולה להטמיע את כל הסוג של העם היהודי. אנחנו יודעים, כאשר יעקב אבינו הולך להיפגש עם עשיו הרשע, ואז אומר, אצילי נינה מיד אחי, מיד עשיו. מה הם שתי התפילות הללו, מיד אחי? ומיד עשיו, שתי תפילות מתפלל יעקב אבינו. א', אני לא רוצה שהוא יתנהג איתי כמו עשיו, עשיו הרשע שנאמר על חרבך תחיה, אבל אני עוד יותר חושש שהוא לא יתנהג איתי כמו אח שלי, ואני מזה אני חושש יותר. וכאשר הוא נפגש עם עשיו, ועשיו מחבק אותו ומנשק אותו ואומר לו, ניסה ונלכה והלכה לנגדך, איך אומר לו יעקב אבינו? הילדים רכים, הצון הבקר עלות עליי ודפקו ממחד את נעלה לאיתי עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. רשי יכתוב, מעולם הוא לא רצה לבוא ולא התכוון לבוא, רק באחרית הימים שהנכון יהיה הרבה את השם, אז הוא ייפגש איתו. אי אפשר, זו הסכנה הגדולה. בדיוק כך היה אצל לבן. אומר לך בעל ההגדה, אתה יודע למה לבן? כאשר לבן רודף אחרי יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו במראה הלילה, ישמר לך מדבר מטוב ועד רע. למה פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע? למה לא לדבר? מילא לא לדבר רע, אבל למה שלא ידבר טוב? מה אתה תדבר? מה שאתה תדבר טוב הוא מסוכן מאוד. ואכן כאשר לבן רודף ופוגש את יעקב, מה הוא אומר לו? הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי, לי הוא. אנחנו בעצם משפחה אחת, למה ברחת ממני? זו הסכנה הגדולה, אומר לך בעל ההגדה. הסכנה הגדולה ביותר זה ההתחברות עם לבן במסווה כזה של הבנות בנותיי, הצון צוני. זוהי הסכנה הכי גדולה שיכולה להיות. ולכן יעקב קובע, גלעד, אתה לא תעבור מכאן, אתה לא תעבור מכאן. אנחנו עכשיו מתחילים להבין מה שהנציב מסביר. ארמי עובד אבי וירד מצרימה. למה? אכן היה צריך לרדת מצרימה. למה זה קשור? ארמי עובד אבי, לבן שהוא ניסה לאבד את אבי, וירד מצרימה. למה זה, איך לבן סיבב את הירידה? מסביר הנציב, הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר איפה גר יהיה זרחה. למה לא יכולו להיות בגלות שם אצל לבן, אצל חרן? למה משם לא התחילה הגלות? אומר הנציב, אני אסביר לך. כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הפטרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה. הם צריכים להיות כמו גרים, מנותקים, רחוקים. אצל לבן שרוצה לחבק, שרוצה להיות כמשפחה, שמה זה מסוכן. אתה צריך להיות במקום רחוק, מנותק, גר. וכאשר יעקב אבינו בא לפרו, איך הוא אומר לו? לגור בארץ באתי. לא באתי להשתקע, לא באתי להיות חלק אינטגרלי של מצרים, באתי להיות במקום אחר ושונה. ארמי עובד אבי וירד מצרים. ולכן היינו צריכים לרדת מצרימה, שם אנחנו נוכל להיות נפרדים, שם אנחנו נוכל להיות אחרים לגמרי. זה אומר לך בעל ההגדה. ואם אנחנו נרצה, נוכל להסביר, כאשר יעקב אבינו יורד למצרים לפגוש את יוסף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, ויוסף ישית ידו על עיניך. והשאלה נשאלת, למה הוא ירא? על מה הוא ירא? ממה הוא ירא? הרי הוא הולך לפגוש את הבן ש-22 שנה הוא לא ראה. אומר הנציב, אני אסביר לך, אתה יודע ממה הוא ירא? הוא ירא, מי יודע עם איזה ילדים הוא יחזור? מי יודע מה יקרה לילדים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה, כי לגוי גדול השמחה, ויוסף ישית ידו על עיניך. מה פירוש יוסף ישית ידו על עיניך? חלק מהמפרשים מסבירים, יוסף יעצום את העיניים כאשר תמות. זה באמת הפחד של יעקב, שלא יהיה מי שיעצום עיניים? אומר הנציב מבלוז'ין, יוסף ישית ידו, ישים את ידו על עיניך. עיניך זה מה שאדם מצפה. אתה יודע מה אדם מצפה? וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב להיות בדד. תדע לך, יוסף ידאג לזה, ויוסף דואג לזה. כאשר עם ישראל יורד, השבטים יורדים למצרים, אומר להם יוסף, אם פרו ישאל אתכם מה מעשיכם, אל תאמרו שאתם אנשי מקנה סוחרים, כי אז הוא יכבד אתכם. תאמרו שאתם רואי צון, כי תועבת מצרים כל רואי צון, הוא יבזה אתכם. למה כדאי שהוא יבזה? הכל כדאי. העיקר שהוא ישים אתכם רחוק, בארץ גושן, כשתוכלו להיות שם, לשמור על עצמכם, ולא להתערבב כמו שלבן רוצה. שם תוכלו אתכן לקיים את הדברים הללו. רבינו אומר, שמחה אומר, למה אנחנו שותים בליל הסדר 4 כוסות כנגד 4 לשונות של גאולה, 4 כוסות של יין? יכלו כנגד 4 לשונות לכל 4 מצות, לכל 4 ירקות, מדוע 4 כוסות של יין? יין הוא הסימן של ההבחנה בינינו לבין אומות העולם. יין, אנחנו יודעים, גזרו על יינם בשום ביתם. יין זה המסמל, אנחנו יין ש... גוי פתח, גוי שתה, איננו יכולים להתערבב. זה מסמל את ההפרדה. לאמור, אם אתה רוצה לדעת מהו סוד גאולתנו, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. סוד הגאולה זה ההיפרדות מבינינו, מהתרבות שלנו, מהתרבות שלהם. לא תרבותנו תרבותם, לא דרכינו דרכיהם, ורק אנחנו חייבים לשמור על אותה משמרת הקודש. גם בעל ההגדה אומר לך, רק אז, עד אשר יהיה נכון בית השם בראש הערים, אז כאשר אנחנו נוכל להיות ונערו אליו כל הגויים, נוכל להפיץ את השפעתנו אל כל האומות כולם. לוואי נזכה לכך במהרה. אנחנו מייחלים בעזרת השם לשבת מבורכת, שבת שלום. אני רוצה להודות לכל העושים והמסיים במלאכת הקודש, מנדי אור על ההפקה הטובה, לאישי פופובסקי אשר על האולפן, לכולכם שבת אי נועם, השבת עליכם, שבת שלום ומבורך.